הוועד המרבתי, אנחנו ממשיכים את השיעור הקודם, זה כבר השיעור השלישי בנושא קריאת הלל, וראינו כבר נפלאות בתורת השם, וסיימנו את השיעור הקודם, ראינו את הגמרא, אפשר לסר שוחטים את פסחיהם, ואין אומרים הלל, אז הסברנו שהכוונה היא שמצוות פסח היא מצווה יחידאית על כל ישראל, כי זה בא בכנופיה יום ינון א', שזה בא באספה של כל ישראל. אז פשוט לגמרא שבמעמד כזה יאמרו הלל, זאת אומרת יש את עצם מחייב ההלל, שזה הלל עצמו, שהלל מחייב אותנו להלל את השם, אבל זה נאמר רק בזמנים מיוחדים. ומה זמן מיוחד? שכל ישראל ביחד, כל ישראל מתקבצים ביחד. ככה סיימנו את השיעור הקודם, ונראה שכך מבואר במה שכתבו התוספות והראש בברכות אף י' ד', שם כתוב דיני הפסק של יחיד, ימים שהיחיד גומר בהם את הלל. אז אומרת הגמרא שבין פרק לפרק פוסק, באמצע הפרק אינו פוסק. ימים שאין יחיד גומר בהם את הלל, אפילו באמצע הפרק פוסק. ימים שהוא אומר בדילוג, אז אפילו באמצע הפרק פוסק. אז בתוספות ובראש שם כתבו שמה שנקט יחיד הוא לאו דווקא מה שכתוב פה. ימים שהיחיד גומר אותם את הלל, זה לאו דווקא אפילו הציבור. אבל ציבור נקרא יחיד מכיוון שאין כל ישראל יחד, כמו שיהיו בשחיטת פסחים. אז יש פה הבחנה בין יחיד וציבור, אפילו יחיד. ימים שהיחיד אומר בהם וגומר בהם את הלל, בכל זאת אינו פוסק. אבל מה זה נקרא ציבור? ציבור זה נקרא שכאשר כל כלל ישראל ביחד. אז מה הניגוד הזה בין כל כלל ישראל לבין יחיד וציבור? לכן אין שם במעדני יום טוב על הראש בסעיף קטן ו' שהקשה מה שכתב הראש, שאם מקובצים יחד בשחיטת הפסחים, שהרי בג' כיתות היה נעשה הפסח כמבואר במשנה בפסחים בתו סמך ד', ואם כן, הרי לא היו בזה כל ישראל מקובצים יחד, רק חלק, רק שליש. גימל כיתות היה נעשה הפסח, אז מה פתאום שכל ישראל מקובצים ביחד? אז הוא כתב שהכוונה היא שהיו מקובצים בירושלים, אבל זה דבר תימה, וכי נאמר גם שיהיו ישראל מקובצים בארץ ישראל, הנידון הוא על ההלל שהיה בעזרה. אז מה זה קשור שכל ישראל היו בירושלים? מה עניין ירושלים לכאן? וכן אין בכתבי מרן הגריז והערכין בתף י' עמד א', שהעיר על המבואר במשנה פסחים תף סמך ד', שממיהם של כת שלישית לא הגיעו לבהבתי כי ישמע השם. זאת אומרת, אמרו הלל, אבל בכת השלישית לא הגיעו עד אהבתי כי ישמע השם, וכבר סיימו וכבר לא, בפני שישנה כתוב שעמם מועטים, שאין הרבה אנשים, אז הגיעו עד אהבתי. מה פתאום שואל הגריז, מה פתאום שאמרו רק מקצת הלל? וזה נראה מבואר, כמו שביארנו, שעניין הציבור שהוזכר בקורבן פסח אינו בא למעשה, זאת אומרת באופן מעשי, באופן קונקרטי, לא היה כל הציבור בקורבן פסח, כמו שקשה מעדני יום טוב שהיו מחולקים לשלוש כיתות. אלא עניין הציבור הוא במחייב של הלל, שמאחר שהיא מצווה, שבא בכנופיה של כל ישראל יחד, כדברי הגמרא, ביומד בדף נון א', אז מתחייב מחמת זה הלל על כל הציבור הזה באותו ציבור במצווה זו. זאת אומרת, זה נקרא מצווה ציבורית, כי כולם חייבים, למרות שבפועל אין כולם מקיימים את המצווה ביחד. והיינו, זה השינוי, זה ההבחנה בין דין הלל זה משאר דיני הלל שנקרים הלל ביחיד, שנקרים הלל ביחיד, באשר הלל של היות חת ימים אינו קשור למחייב של ציבור. אבל כאן בהלל של שחיטת הפסח זה כן קשור במחייב של הציבור. ולכן יש הבחנה בגמרא לפי הראשונים בין ימים שהיחיד גומר אותם גומר בהם את ההלל, לבין הציבור שאומר את ההלל. שהגמרא אומרת, אפילו בימים שרק היחיד ואומר אותם את ההלל אינו פוסק. אבל זה להבדיל מציבור, כי יש שני מחייבים שונים. כי המחייב של ציבור זה הציבור שיש יש הלל של י"ח יום, שאלו ימים מיוחדים, זה מה שמחייב. זאת אומרת, הלל מחייב אותנו לומר הלל, כי צריכים להלל את השם, כמו שביארנו בעריכות בשירים הקודמים. אז צריכים זמנים מיוחדים, אז י"ח ימים הם זמנים מיוחדים, וכאן יש זמן אחר מיוחד שכל הציבור מתכנס ביחד. ומשום כך לא אכפת לנו במה שהם ג' כיתות, שראין נידון על היות ההלל שנאמר בציבור, אלא הוא על היותו ההלל המתחייב מכוח הציבור, לא שנאמר בציבור, זה מתחייב מכוח הציבור. וכלפי זה, ביחס לדבר הזה, כל שלושת הכיתות שהם כל הציבור של עם ישראל בחד ציבור, הם נחשבים כציבור אחד, ולכן על ידי כולם ביחד יש מחייב של ציבור. ולכן גם אין כאן שאלה, כמו שקשה הגריז על הכת השלישית שלא גמרו את ההלל, מאחר שמחייב של ציבור הוא, הרי גם החיוב שחל מחמת זה הוא חיוב של ציבור, וישנם כל הקוראים, גם אלו שיהיו בכת השלישית, בכל הקריאות שיהיו בעזרה, מכיוון שהם כולם נחשבים חלק מהציבור הקורא את ההלל. אז הדין מתקיים על ידי כולם ביחד, הדין אומר את כל ההלל מתקיים על ידי כולם ביחד. אז אפילו אלו מהכת השלישית שלא היו בעזרה בפעם לפני כן, עם הכת הראשונה, הכת השנייה, אבל בכל זאת הלל נאמר בשלמות על ידי הכיתות הראשונות, ולכן הכת השלישית לא צריכה לגמור את ההלל, כי הם כבר קיימו את דין אמירת ההלל על ידי הכיתות הקודמות, כי זה דין של ציבור, והציבור בכללותו הוא כבר אמר את ההלל, וזה מוכרח מהמבואר בסוגיה בדף צדיה עמוד ב', שגם בפסח שני אומרים הלל בעשיותו, מאותו טעם אפשר ישראל שוחטים את פסחיהם וכו'. איך יכול להיות שהם שוחטים את הפסח ואין אומרים הלל? אבל לפי מה שכתבו התוספות והראש, שמה פסח ראשון יש הלל של ציבור, ואילו בפסח שני הרי אין אלא מיעוט ציבור, אז יש חיוב הלל מטעם זה גם בפסח שני. ובעל כורחנו מבואר מכך שאין העניין תלוי במה שיש למעשה את הציבור, שבאופן קונקרטי, באופן מעשי, ממשי, כל הציבור נמצא. לא, אלא שזו מצווה מוטלת על הציבור. שבהקשר הזה, הכל מצוות הפסח היא. אלא שיש שעושים בראשון ויש שעושים בשני. אבל זה מצווה של ציבור. זה לא קשור למה שמבואר ביומן ונא', שפסח שני דלא עתי בכנופיה חשיב קורבן יחיד, אין שם בגמרא, ששם דובר על מייסה המצווה. מייסה המצווה זה רק, זה לא נחשב ציבור. אבל אנחנו מדברים על המחייב של המצווה. המחייב של המצווה זה הציבור. כל הציבור ביחד, אז שייך הן בפסח ראשון, הן בפסח שני, ולכן אומרים הלל. לכן יש על זה סברה, אפשר לסייר שורתים בשכיהם, ואין אומרים הלל. ובכך נראה לבאר מה שלכאורה צריך ביאור, שבעיקר העניין שהוא בגמרא בדף קי"ז עמוד א', שציטטנו כבר באחד מהשיעורים הקודמים, נאמר שם רבי יוסי על שאלת הגמרא הלל זה מי אמרו, שאלעזר בני אומר שמשה וישראל תקנוהו בשעה שעלו מן הים, וישראל וחלוקים עליו חבריו לומר שדוד אמרו, ונראים דבריו מדבריהם. אפשר ישראל שחטו את פסחיהם ונטלו את לולביהם ולא אמרו שירה? עד כאן מדברי הגמרא. אז לא ייתכן שעד ימי דוד ישראל היו שוחטים את הפסח ונותנים את הלולב ולא אמרו שירה. כך אומרת הגמרא שם. אז מבואר שעיקר הדבר הוא שלא ייתכן שלא אמרו שירה, ואילו הגמרא בדף צדי העמוד ב' מביאה שלא ייתכן שלא אמרו הלל כשהם שוחטים את הפסח וכו'. אז במה שונה כאן בקופיות זין שזה נקרא שירה, כאן בצד העמוד ב' שזה נקרא הלל? לפי דברינו נראה שבוודאי עניין השירה מתפרש כלפי המאורע עצמו, שמחמתו ועליו אומרים שירה. ולא כן הוא עניין ההלל, שכפי שביארנו, רק דין של כל פרק ופרק הוא, ואינו בהתייחסות למאורע. אלא שעל כל פנים הלמייסה מקיום חיוב אמירת ההלל הוא בפרק זה שנאמרת שירה על המאורע. יש כאן שני דברים: שירה זה כלפי המאורע שמחמתו ועליו אומרים שירה, הלל זה שייך לזמן, זה לא בתייחסות למאורע, אלא שלמעשה מקיום הקיום של חיוב אמירת ההלל הוא בפרק זה. בפרק זמן הזה שנאמרת שירה על המאורע. זה רק בלמייסה. הלמייסה מקיום חיוב אמירת ההלל הוא בפרק הזה, בזמן הזה. שנאמרת שירה על המאורע. כך אנחנו עושים. אבל זה דין בפרק, זה דין בזמן. זאת אומרת, יש מאורע שמחייבת את ההלל, וזה שירה. ויש הלל שנאמר בזמן מסוים, לא בתייחסות למאורע. אבל המעשה, מה עושים? אומרים הלל, אומרים שירה. אבל לא זהו המחייב. המחייב הוא עצם ההלל בפרק הזה. והיינו מה שכתוב בגמרא בערכין, שציטטנו לפני בשיעור קודם, שמביאה את הפסוק, השיר יהיה לכם כליל את קדש חג. זה יסוד לדין הלל. ומשום שאכן למעשה יש שיר בליל התקדש החג ושיר שמו, אלא שכפי שביארנו, לא זהו המחייב. המחייב הוא לא השירה, זה לא שם החיוב. שם החיוב הוא ההלל שמתחייב בפרק הזה. לא שיר. ולכן רבי יוסי שמדבר על הצד שעד שבא דוד לא נתקן עדיין החפצה של הלל, שזה רק על ידי דוד, רק חל על ידי דוד, הרי אינו נידון הוא על אי קיום דין הלל בשעת שחיטת הפסח, שהרי עדיין אין כלל חיוב כל שלא תקנו דוד. ומה שחסר אינו הלל אלא המציאות של הדבר ששמו שירה. שעל זה אמר רבי יוסי, שנראים דברי אליעזר בני, שוודאי נתקן כבר יסוד ההלל, שעל ידו אכן מעשה אמרו ישראל שירה בשעה ששחטו את פסחיהם, ולכן הוא קורא לזה שירה. זאת אומרת שהנידון הוא לא על אי קיום דין ההלל בשעת שחיטת הפסח, כי עדיין אין חיוב כזה אם דוד לא תיקן אותו. זאת אומרת, מה מחייב את ההלל? ההלל מחייב את ההלל. עצם זה שיש הלל, זה מחייב אותנו להלל ולשבח לשם. אבל כאן הנידון הוא לא על אי קיום דין ההלל, שראה עדיין אין חיוב אם דוד לא תיקן את החיוב הזה. אז מה שחסר אינו הקיום של דין ההלל, אלא המציאות של השיר והשירה. האם יש שיר כזה? אז על זה אמר רבי יוסי, שנראים דברי אליעזר בני, שבוודאי יש כאן יסוד ההלל, שעל ידו אכן למעשה אמרו ישראל שירה בשעה ששחטו את פסחיהם. אז יש את המציאות הזאת של שירה, ולכן הוא קורא לזה שירה. אבל סוגיה בתפצל יהיה עומד בית, שמדובר לאחר כבר ישנו החיוב ההלל, הנידון הוא אם ישנו החיוב בשעת שחיטת הפסח או לא, על זה נאמר לשון הלל, שראה מחמת שהלל זה יש לומרו בכל פרק, יש לומרו גם בפרק זה של שחיטת פסחיהם. כמבואר בדברי רבי יוסי, שזה הוא הזמן המתאים לכך. ולכן זה נתלה בהלל ולא בשירה. כשאומרים שירה, אומרים את זה בהקשר של השאלה אם הייתה מציאות כזו בכלל. הייתה מציאות כזו של שירה או לא הייתה? זה היה נידון בפסחים קי"ז. אז רבי יוסי אומר שאלעזר בני צודק, כי לא יכול להיות שלא הייתה מציאות של שירה. לא ייתכן שלא היה מציאות של שירה לפני דוד המלך, כי איך שחטו את פסחיהם ונתנו דלביהם ולא אמרו את השירה? זאת אומרת, יש מציאות כזאת של שירה. אבל הלל זה משהו אחר. הלל זה רק אחרי שיש מציאות כזאת של שירה, אז זה נקרא הלל. האם הלל הזה מחייב אותנו לומר אותו או לא לומר אותו? אז על עצם המציאות זה נקרא שירה, כי למעשה זה שירה, למעשה זה שיר. אבל אחרי שיש כבר את המציאות, מה המחייב של המציאות הזאת? המחייב הוא הלל. כי הלל מחייב אותנו להלל בזמנים מסוימים. ולכן כתוב בדף צעדי עמוד ב', יש כבר חיוב הלל, יש כבר מציאות של הלל. אז לא יכול להיות ששחטו את הפסח ולא אמרו את ההלל. שהרי מחמת שהלל יש לומרו בכל פרק, אז יש לומר אותו גם בפרק זה של שחיטת פסחיהם. כי זה הזמן המתאים. אז לכן בצדי ה' מדובר בהלל, או בקופיות ז', כשמדובר על עצם מציאות הדבר, זה נקרא שירה. אפשר לבאר לפי זה גם כן בדברי רבי יוסי, אפשר וכו', ונותנים את עולביהם. אז מבורר בדף קוף יד זין שיש גם דין מיוחד בנטילת לולב שיהיה בשירה. איך אפשר ששחטו את פסחים ונטלו את לולביהם ולא אמרו שירה? דווקא לעניין שירה, בגמרא בדף צדי ה', זה מובא גם לעניין הלל, אבל כמו שכותב שם רשי, לולב קדי נסבה. שהרי מדובר שם בסוגיה על שחיטת פסחים ולא על נטילת לולב. ואילו אז זה חינם הביאו את זה, אבל בהתייחסות לשירה זה בדווקא שיש דין מיוחד שאמרה שהיא לא כתב בדף צדי בדף קוף יוד זין שזה קדי נסבה. זה מובא בדווקא. שם לא מדובר על דווקא על שחיטת פסחים, גם נטילת לולב, ואומרים שנטילת לולב צריכה להיות בשירה. אז יש דין מיוחד בנטילת לולב שתהיה בשירה. בביור הגר"א באורח חיים בסימן תפרש ממדל לצפ קטן א' כתב שמברכים על הלולב בשעת ההלל, כמו שכתוב בערבי פסחים, אפשר וכולי, ישראל נותנים לולביהם ואין אומרים הלל. ובטור בכתב רישנן ב' גם כן כתב שעיקר מצוותו בשעת הלל. זה קרא כותב שמברכים על הלולב בשעת הלל, כי איך אפשר שנותנים לולביהם ואין אומרים הלל? בטור הוא כותב בכתב רישנן ב' שעיקר מצוותו בשעת הלל. ולכאורה צריך לבאר שאם חיוב גמור הוא, הרי אין זה רק עיקר מצוותן, אלא זהו מצוותן. למה זה אמר רק באופן שלכתחילה? שלכתחילה יברכו אז על, 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 על הלולב בשעת ההלל. זה לא רק עיקר המצווה, זה לא רק הלכתחילה, זו המצווה. לפי דברינו נראה שיסוד הדין בזה אינו אלא דין שירה המיוחד לנטילת הלולב. על פי דברי הריטב"א בסוכה בדף ט', שנטילת לולב היא לריצוי, ולכן יש בזה פסול של מצווה הבאה בעבירה, כמו בקורבן שבא לרצות. נטילת לולב וריצוי אין שם, ובכל שהרמב"ן בפסחים למד עמוד ב', וכיוון שיש שירה בקורבנות צריך גם שירה בנטילת לולב, שבזה מחוץ למקדש ההלל הוא שירה. ולכן אמנם אין זה חיוב ממש שרי תקנו את ההלל על ימי הסוכות ולא על נטילת הלולב, וגם מי שאין לו לולב חייב בהלל, אבל מכיוון שרואים מדברי רבי יוסי שמצד הסברה מתחייב שיהיה על זה שירה, לכן צריך שירה למעשה, אף על פי שאינו חיוב ממש, אבל עדיף שיעשה כך. כי נטילת לולב הוא לריצוי, לכן יש בזה פסול של מצווה בעבירה, כמו שיש בקורבן שבא לרצות, וכיוון שיש שירה בקורבנות צריך גם שירה בנטילת לולב. לא אומרים הלל על הקורבנות, אומרים שירה על הקורבנות. ולכן בקוף י' ז' כתוב אפשר נוטלים את לולביהם, שיש דין מיוחד בנטילת לולב שיהיה בשירה, כי יש בזה ריצוי כמו קורבן, וקורבן צריך שירה, אז גם לולב צריך שירה, אבל זה רק לכתחילה, כי גם בלי שירה חייבים ליטול לולב. אבל יש עניין מיוחד לכתחילה שיהיה עם שירה, של לברך בשעת הנטילת לולב, בשעת ההלל, לברך הלולב בשעת ההלל, שיהיה בשירה כמו קורבן, כי יש בזה ריצוי כמו קורבן. אז זה העניין המיוחד של שירה שקשור ל... היינו אמירת ההלל שקשורה לנטילת לולב מדין שירה כמו קורבן. אז יש עוד דרך ארוכה לפנינו. ראינו נפלאות מתורת השם, אני מקווה שהיה מובן, דברים מאוד עמוקים, מורכבים, ומי שיש לו שאלות תמיד יכול ליצור איתי קשר לשאול, אולי יוכל לענות, ובעזרת השם נמשיך לראות נפלאות מתורת השם. יש עוד הרבה הרבה בסוגיה הזאת. שלום שלום, אהובה ידידיי מורי ורבי.